בבוקר דיברתי עם שיעור דלת ה' בנושא, בדברים ש... שעומדים כרגע בנושא סדר היום של השלוחה. והיה רושם שהלוז הזה והגזרות החדשות נאמרו רק לחלשים שבאמת זקוקים לעידוד ולחיזוק. אז הרני בא להודיע שאני לא מסכים עם זה, ואני אומר את זה כבר עם ועדה, ואני חושב שכולם צריכים חיזוק, והראיה שמתוך 62 איש שאמורים להיות פה עכשיו, נמצאים פה 10-12 איש באורח קבע. אז זה מראה שזה לא השוליים שלמטה שלא נמצאים, אלה זקוקים לרישום. הנה, תראו לכם שבאופן קבוע נמצאים פחות מרבע בלוז הרגיל. אז אני לא עוד פעם, אני לא עם פלקה ועם שוט כל פעם, אבל להראות לכם כמה זה לא נכון, ויש אווירת חולשה ואווירת רוח נחיים כזאת, שהיא זריקה כזאת, הנה גומרים מנחה, החולצה. במנחה כמה היו? חצי בערך מהשלוחה? והנה, מגיע השיעור ויש 10 אנשים. אז אני מבין למה זה קורה ביום שני, כי הרב אמיר משעמם. יפה, יפה מאוד. אני שמח גם שיש אנשים ישירים ודוגרים. אבל הרב דניאל לא משעמם, ונדמה לי שהמצב ביום שלישי לא מזהיר. אין 30 איש, ו-30 איש זה עדיין 50%. בסדר, זה מה שאני אומר. אז תבינו למה מאלצים אותנו. אני שוב חוזר ומרגיש צורך להתוודות, כי אנחנו צריכים לעשות את המעשה המגעיל הזה של לרשום כמו בבית ספר, אבל אנחנו נאלצים, לך הכל, נאלצים. אם הרישום או אם הנוכחות היא פחות מ-50%, אז נאלצים לעשות את זה. אז זה מראה שזה לא ה3-4 שזורקים עלינו ולא נמצאים, הם אלה זקוקים לחיזוק, אלא כולם. טוב, אבל כל השעור בבוקר לא למדנו כלום, אז עכשיו נתחיל ללמוד. אוקיי, פעם הקודמת הייתי התחלנו דיני מים אחרונים.
רב, התכוונת לשיעור לא מניק לו, התכוונת לשיעור דיני
מים. לא, אמרו לי, לא, חס שלום. אמרו שיש כאלה שהרישום נועד עבורם, כי הם באמת לא נמצאים וזורקים על המערכת. זה נכון, וברוך השם רובם הם לא כאלה. אבל עדיין אנחנו רוצים ברישום הזה אך ורק לזרז ולעודד ולהניע אנשים. שום פנים ואופן, אין לנו שום כוונה להיפטר מאף לא אחד. פוגל, סליחה פוגל אמרתי.
ליד הבית שלך, ולכן המלכבי
בנוף
העלון,
כן.
אותה
לעוד בחצות עלייך. כן, בסדר גמור. טוב, סימן קפ"א באורחיים, קפ"א ביורה דעה למדנו לא מזמן, זה דיני גילוח הזקן, היה שיעור בנושא הזה. עכשיו באורחיים, מים אחרונים חובה, ככה מרן פותח את הדינים של מים אחרונים. קודם כל, מים אחרונים חובה. בסדר? המקובלים מעריכים בחשיבות של המים האחרונים, ויש כאלה אומרים שיש אפילו איזה ממונה, איזה כוח חיצוני שנקרא חובה, שכל המים האחרונים הולכים אליו. לא, בדיוק, יפה. הגמרא אומרת, מים ראשונים מצווה, מים אחרונים חובה, עד כדי כך. מים ראשונים, אני אסביר. מים ראשונים הם מצווה, אבל מים אחרונים הם חובה. ללמדך שמבחינה מסוימת המים האחרונים חשובים יותר מהראשונים, עד כדי כך שיש דין של מחנה. 10 אנשים ומעלה שהולכים לקרב, בסדר? יש להם דין של מחנה. ופטרו אותם מנטילת ידיים, מעירוב חצרות וכדומה. כמובן לא מדובר בשעת קרב ממש. בשעת קרב ממש, פטרו אותם
מהכל.
פיקוח נפש, אתה פטור, אתה לא מתפלל, אסור לך להתפלל, אסור לך לעשות שום דבר, אלא אתה חייב אך ורק להתעסק בלחימה. אבל מי שלא נמצא כרגע בשעת לחימה, אבל הוא בשעת התכוננות לקרב, יש דעות שאפילו חבר'ה שקיבלו צו 8 בדרך לבסיס כבר, כי יש עכשיו איזה מלחמה בפתח, אז עליהם נאמר הדין הזה. אז הם פטורים ממים ראשונים, פטורים מעירוב חצרות שלא ניכנס, אבל מים אחרונים הם חייבים. עד כדי כך, להראות לך כמה שמים ראשונים פחות חמורים ממים אחרונים. אלא מה? למה בתודעה בציבור זה לא כך? יש לזה כמה הסברים. קודם כל, כי מים ראשונים יותר קל לאנשים. הזכרתי בבוקר שכשיש לאנשים מסגרת מוגדרת, כן? או הדברים נעשים על ידי פעולה מסוימת, הם יותר קלים להפנמה ולחינוך. כאשר אני עושה את הדבר בצורה מובנית, בצורה של פעולות, איך החינוך אומר? אחר הפעולות נמשכים הלבבות. כשאתה רואה משהו בומבסטי על דבר מסוים, זה יותר מחדיר לך את החשיבות שלו. מים ראשונים יש בהם ברכה, מים ראשונים יש כלי וצריכים לנגב, ומים כאלה, ולמדנו את זה לפני כמה חודשים. יש המון הלכות, אז בתודעה זה נתפס יוצא רציני, אתה מברך. מים אחרונים, זה משהו קטן, בלי ברכה, בלי כלי. אז בתודעה, לאנשים זה נתפס כדבר פחות חשוב. כאשר הדבר הוא יותר, עשית איזה פעולה, איזה משהו רציני יותר, בתודעה זה הופנם כדבר יותר רציני. כן, אור. עכשיו, זה מה שאני אומר. דוגמה שאמרתי, שגם במקרים מסוימים שפתרנו, למשל, מים ראשונים, מים אחרונים עדיין לא פתרנו. אנשים שנמצאים יצאו למחנה בקרב, לפני הקרב אפילו פטרו אותם מים ראשונים, אבל לא ממים אחרונים. בסדר? אבל לא, כן, המוציא וחד, בוודאי שצריך לברך. גם בוודאי. בוודאי שצריך לברך. כל עוד הם לא בלחימה. בלחימה הכל מותר. מה? לא מבין. לא משנה, אני, אבל פעם זה להשיג מים. פעם הטיפו להשיג מים, לא תמיד יש ברז. אתה רגיל למציאות של ברז, להשיג מים זה לא סיפור. בזמנם היו הולכים קילומטר לבאר לשאוב מים, ולפעמים אתה יודע, נשאר לך מים מצומצמים לשתייה, אתה מתחיל יצרה, אומר, טוב, אני לא אצא לי ידיים. כמו הסיפור עם רבי עקיבא. מכירים את הסיפור עם רבי עקיבא, שהוא סבר שיש מקרים שלא צריכים ליטול ידיים, אבל הוא אמר, אף על פי שאני אומר כך, חבריי חלוקים עליי, וחבריי אומרים שצריך ליטול ידיים, ולכן כשתלמידו רבי יהושע הגרסי הכניס לו מים לכלא, בשביל שתייה ובשביל ליטול ידיים, השומר הרומאי שפך חצי, כלומר, מה, אתם מנסים לחתור, אתה מנסה לשפוך שם, הרב שלך ישפוך שם מים באדמה של בית הכלא, ירקח את האדמה, ולאט לאט יחתור ויצא החוצה, אני שופך לך חצי מהמים. ואז ראה שהמים האלה לא מספיקים גם לשתייה וגם לנטילה, אז אמר לו תלמידו, הרב, פיקוח נפש, אין, לא מרשים לך להכניס מים, תשתה את המים, אני אומר, לא, אני איטול ידיים ואני אפילו אסתכן, העיקר שאני לא עבור על דברי חבריי שאמרו לי איטול ידיים. בסדר? מה אתה חשבת שזה כמו היום? שהערבים הארורים האלה מקבלים תנאי שחמישה כוכבים בבית סוהר, ואחר כך יוצאים וממשיכים לרצוח. אז בית כלא זה בית כלא, אתה מבין? בכל, מה אתה אומר?
הוא חושב שלא
צריך
לידיים, זה לא סתם, יש לו את הסיבות שלו.
עוד פעם.
מה קטע כן ליטול?
לא, לא, אבל יש כלל. אם ההלכה נפסקה כדעת הרבים.
אז פיקוח נפש זה לא...
אוקיי, זה לא היה פיקוח נפש גמור שם. בסדר? יש גם מקרים האם מותר לאדם להחמיר, להיכנס לפיקוח נפש כשהוא לא חייב. יש עוד סוגיה גדולה בראשונים. כשאני חייב, מתי אני חייב? בג' עבירות. נכון? על ג' עבירות אדם מחויב, יהרג ואל יעבור. אבל שאר הדברים, מותר לאדם למות כדי לא לחלל שבת, גוי בא מאיים עליו, או שאתה מחלל שבת, או שאני הורג אותך. אז ההלכה היבשה אומרת, תחלל שבת, ואל תמות. השאלה אם מותר לאדם להחמיר. פשוט שהוא לא חייב להחמיר. השאלה אם מותר לו או לא, אומר רמב"ם, אסור לו, מה פתאום? אם אתה לא מחויב, אתה שופך דמים. קל בעיניך להרוג את עצמך? אתה שופך דמים. הרי התורה כל כך החמירה בדיני פיקוח נפש. אז במקום שאתה לא חייב למות, אז אסור למות. אבל תוספות אומר לא. תוספות אומר, אתה לא חייב למות. אבל אם אתה רוצה להרג על מצווה אחרת, אתה רשאי. יש על זה דיון בראשונים ובפוסקים. תליה, הלכת? חי עכשיו. מה?
יש לזה מחלוקת?
כן, מחלוקת בין הרמב״ם לבין תוספות. לא להכניס, הכוונה היא שאם כבר אדם נמצא במצב שגוי מאיים עליו, הוא אומר לו או שתעבור עבירה או שזה. אז במקרה כזה, אינו. מכירים את הבדיחה על הגוי שמאיים על היהודי? מצמיד לו אקדח לרקה ואומר לו, תאכל חזיר. טוב, בן אדם תלמיד חכם, אומר חזיר זה לא מגיעים אל עבירות, אין ברירה, צריך לאכול חזיר. מתחיל לאכול את החזיר, טעים. באמצע אומר לו, עזוב, סתם עבדתי עליך. אתה יכול, תפסיק לאכול, זה בסדר. רציתי לראות כמה אתה באמת, אומר לו היהודי, אתה ימשיך לאיים עד שאני אגמור. כן, אז בכל מקרה, מים אחרונים הם חובה. עכשיו, על פי הפשט יש לזה שתי טעמים, ועל פי הסוד יש עוד טעם. על פי הפשט כל אחד מכיר. מלח סדומית, בסדר? בזמנם היה מלח מסדום. המלח סדומית, כן, המלח שהיה כנראה כתוצאה מהפיצוצים שם אש וגופרית מהשמיים בסדום. המלח הזה הוא מלח רעיל, הוא מלח בעייתי. אותו נציב מלח שנעשתה אשת מיודענו. אז המלח הזה הוא מלח שמנו סיפקו היום, היום המלח הוא לא משם. מה? לא, מותר, לא. למרות ששם שלו זה כללה. לוט זה כללה. ללוט זה לכלל. בכל מקרה, אברהם הוא צד הברכה, והיה ברכה, ואלות הוא הצד השני, הסיטרה השנייה. אבל האזור הזה, המלח שלו, אם היה שמים אותו על העין, הוא היה עלול לעבר את האדם. לכן חכמים תקנו על פי הפשט, לשטוף את הידיים לפני ברכת המזון. אז כולם תצעקו, מה איזה מין טעם זה, זה לא מובן. אם זה הטעם, אז למה דווקא לפני ברכת המזון? כן, מה זה ציצית? מה זה, נו, פרשת ציצית ששמים על העין? למה דווקא לפני ברכת המזון יש חשש שאני אגע בעין? תגיד לי כל שנייה, תגיד לי כל שנייה שנגעתי במלח, שאני אשטוף ידיים, שמה אני אשים ידיים על העין. אז הנה חינם, יש משמעות כזאת בגמרא, שתמיד כשאדם נוגע במלח, ייטול ידיים. אבל המנהג לא כך. המנהג לא כך, בסדר? מה גם, אומר תוספות, וכמה מקומות, מלח סדומית לא מצוי בינינו. אם זה הסיבה של מלח, מי באירופה, היום גם בארץ, אנחנו מקבלים מלח מעטלית, לא מסדום. אז מלח סדומית לא מצוי בינינו, וראינו מלא פעמים אנשים ידיים מלוחות, נגעו בעיניים, שרף קצת, אבל לא גרם לבן אדם שום בעיה. אז ממלא ברור שזה טעם חיצוני. בהרבה דברים חזל מכסים ומגלים לנו טעם פנימי באיזשהו טעם חיצוני, כמו המון דברים. בסדר? יש המון המון דברים בבישולי גויים, בגבינות גויים, שבאו חכמים ואמרו, הטעם הוא כזה, אבל באמת הטעם הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עמוק. בסדר? אז זה טעם ראשון על פי הפשט. תכף נגיע לטעם על פי הסוף. טעם שני על פי הפשט, והתקדישתם והייתם קדושים. זו תקנת חכמים. יש קדושה לאדם לאכול בניקיון. ולכן לפני מים ראשונים, והתקדישתם, אלו מים ראשונים. איך אתה מתקדש? אתה לא אוכל בידיים מסועבות, מלוכלכות, כמו בהמה, אלא נוטל את הידיים קודם, והייתם קדושים, אלו מים אחרונים. בסדר? אז זה תקנת חכמים של קדושה. כבוד. ככה מבחים ברכת המזון, שהידיים שלך מלוכלכות מהשווארמה, מהעוף, זה לא צורה. אז לכן זה עוד טעם על פי הפשט. על פי הסוד, בגלל הטעם הפשטני הזה, אז תוספות רצו להגיד, תוספות לשיטתם, שכאשר בטל הטעם, בטלה התקנה, במקרים מסוימים. הרמב״ם לא סבור כך. הרמב״ם סבור שגם כשחכמים גלים לנו סיבה לדין מסוים. למה אסורים גבינות גויים? אסור לאכול גבינות גויים. היום כמעט הדין הזה לא מצוי, כי בלב אחי, אם אתה תלך לצרפת ותאכל גבינה שם, הגבינה היא בכלל לא קשרה. היא מעורבת שם עם שומן מן החי ובשר בחלב וכל מה שאתה לא רוצה. אז ברור שעשו. אבל חכמים באו ואסרו גם אם הגבינה קשרה למהדרין. רק גוי עשה אותה. גוי עשה גבינה קשרה למהדרין. אני רואה את המרכיבים, אני רואה את הכל. או חלב. גוי חלב את החלב ובדקתי במעבדה. המרכיבים הם חלב של בהמה קשרה לחלוטין. אף על פי כן חכמים אסרו את הגבינות האלה ואת החלב הזה. בסדר? אסרו את זה. ולמה? יש טעם על פי הפשט. ואומרת הגמרא, גם אם הטעם לא קיים, עדיין על פי הסוד יש עוד טעמים. הגמרא לא אומרת את זה, אבל הרמב״ם כותב, תדע לך, גם כאשר הטעם לא שייך, כן, עדיין הדין במקומו עומד. לומדים את זה אפילו מפסוק בתורה. שלמה המלך, נכון, בדרך כלל התורה לא נותנת סיבות. למה אסור ללבוש שעטנז? זה נועים מאוד. למה אסור ללבוש שעטנז? למה אסור בשר בחלב? מה זה כל העבודה של יום הכיפורים? מה זה? אלף ואחד דברים. למה צריך לשמור שבת בצורה כזאת? למה אסור להבעיר אש? מה זה הקופסאות השחורות על הראש? אלף ואחד דברים שאתה יכול לשאול. והתורה לא גילתה לנו. באו הפוסקים וניסו למצוא טעם, ככה, אבל בפשט אין לנו סיבה למה. בשתי מצוות התורה כן אמרה סיבה, לגבי מלך, דין מלך, שמלך אסור לו להרבות נשים, פן יטו את לבבו. נשים, הרבה נשים, הרבה כשפים, הרבה עבודה זרה, ולא ירבה לו סוסים, פן ישיב את העם מצרים. אמר החכם מכל אדם שלמה המלך, שהוא מלך ועליו הדינים האלה חלים. זאת הסיבה. אוקיי, אלוהים, אם זאת הסיבה, בני ובנק, אני מסתדר. אם זאת הסיבה לטעם, אוקיי, אני אעבור על האיסור שאמרת, רק אני אשתדל לא להגיע לבעיה שאמרת. אמרת שלא להרבות נשים, למה? כי הם יטו את לבבי. אני ארבה, והם לא יטו את לבבי. הוא הרבה והם יטו את לבבו. וביום שבנה מקדש גם בנה מסגד לבת פרעה. וחז"ל אומרים ביום שבנה בית מקדש באותו יום הוא גם בנה לבת פרעה מקדש בירושלים, ובאותו יום ירד גבריאל לים התיכון, נעץ קנה בים, ומשם כן העלה כרך של רומים. מכירים את המגף של איטליה? ראיתם איך איטליה נראית בנו? כן, באטלס, מה? כמו מגף כזה. אז חז"ל אומרים זה לא היה מששת ימי בראשית. כל המגף הזה זה איש שצף מתי? באותו יום ששלמה המלך בנה את בית המקדש. למה? כי באותו יום הוא גם בנה המקדש לבית פרעה. מה פשט? חז"ל רוצים להגיד שכבר מהיום הראשון של הקמת בית המקדש הראשון, כבר אלוהים זרע את הפורענות של חורבן בית שני. הוא כבר מקים את האומה הרומאית שממנה טיטוס יבוא ויחריב את הסוף של הסוף, את סוף בית שני. עד כדי כך. אז זה כבר התחיל מההתחלה. קורא הדורות מראש תכנן את זה. למה? כי באותו יום שבנית לבית, לבית המקדש, בנית גם לבת פרעה. אז הנה איתות לרבך. לא ירבה לו סוסים.
אבל הוא לא בונה, הוא בונה
לבד כמו. אוי ואבוי, בירושלים להקים בית עבודה זרה? בסדר, הרמב"ם מתמודד עם השאלה הזאת. איך הייתכן ששלמה המלך ושמשון הגיבור נשאו נשים גויות? איך ייתכן להגיד דבר כזה? שלמה המלך ושמשון הם אחרי מתן תורה. כן? אז איך הם בונים, איך הם נושאים גויות? הוא התחתן עם דלילה וזה התחתן לי עם אלף נשים. אז אומר הרמב"ם, הוא גייר אותם. כן? אבל התברר, אומר רמב"ם, תראו בפרק י"ג, אני חושב, מלכות איסורי ביה, הרמב"ם מעריך שם, הוא אומר, אבל התברר שהם לא התכוונו ברצינות. הנה העובדה שאחרי שכבר הוא היה בכיס שלה והוא התחתן איתה כבר הרבה זמן, אז בת פרעה דורשת ממנו, אני גם רוצה ביטוי לאמונה שלי, תבנה לי פה בירושלים מקדש ל... לא יודע מה, על כל השטויות שלהם, לכמוש ול... טוב, זה נושא רחב מאוד, דיברתי עליו פעם, כשעוד לא היית פה, זה נושא לשיעור בפני עצמו, אבל תדע לך שאצל אלוהים אין משוא פנים. אין משוא פנים שאלוהים אומר, תשמע, דוד המלך לא נעים, מהו, דוד, בוא נקל, אין דבר כזה אצל אלוהים. אלא מה פשט, אם אתה רואה שעדיין התנ"ך מתייחס אליהם בכבוד, פירוש הדבר שהם באמת צדיקים. היה להם את החטא שלהם, שהם שילמו עליו, ושילמו עליו מחיר יקר, אבל הם נשארו במדרגה של צדיקים. בסדר? אבל אין משוא פנים. זה לא שאחד, אם אני אעשה, אלוהים תדון אותי, תקרע אותי. אבל הוא, בגלל שהוא שלמה, בגלל שהוא דוד, אז אתה מעביר לו. אין דבר כזה. כולם, תראה את שלמה המלך, אותם חטאים שלו לאן הובילו? הובילו לקרע שעד היום אולי לא התאחד. נכון? בזמנו התפצלה הממלכה, עם ישראל התחלק לשתי ממלכות, אין לך דבר נורא יותר מזה. מה? רחבעם בן, הוא אמר לו כבר, אמר לו, אחיה אמר לשלמה המלך, בימי בנך הממלכה תתפצל לשניים, הבן שלך ייקח שתיים, והעבד שמורד בך ירבעם ייקח עשרה שבטים. נקרא, אמרנו פעם על יהודה ויוסף, על מה שיבוא בעזרת השם בימינו, משיח בן דוד יחזור ויחבר את כל החלקים בארץ. בכל אופן, גם ירד למצרים, הרמב״ם כותב שעובר בשלוש איסורים, כי התורה הזהירה בשלוש מקומות לא לרדת למצרים. גם הרמב״ם עצמו, כשהוא כותב את ההלכות האלה בהלכות מלכים, אז כבר הרדב"ז שואל שם במקום, ורבנו, הוא עצמו כותב, הוא עצמו גר במצרים. אז מה עונה הרמב״ם? גם הרדב"ז אגב גר במצרים. אז הרדב"ז עונה שהוא היה אנוס על פי המלך. סלאח א-דין חייב את הרמב״ם לבוא להיות רופא למלך, וגם הייתה קהילה גדולה במצרים. בארץ ישראל היה שממה ושיממון. אומר רמב״ם, אני אהיה פה רב למי? עדיף שאני אהיה רב, אני קהילה של הרבה יהודים. והרמב״ם כותב, כשהוא היה במצרים גר, הוא תמיד היה חותב במכתבים. כשהוא היה כותב מכתבים, הוא היה חותב, מני עובר בכל יום על שלוש מצוות, על שלוש איסורים, בכך שאני גר במצרים. כל כך כאב לו הסיפור הזה, אבל הוא היה אנוס. וגם הרדב"ז, הרדב"ז היה גר בירושלים, בשלב מסוים, בגיל 20 ומשהו, ירד למצרים, כיהן שם 40-50 שנה כראש הקהילה, ובזקנותו, רדב"ז חי בדורו של מרן הבית יוסף, בזקנותו חזר לירושלים ולצפת. ומכיוון שהוא היה זקן, אז מרן פינה לו את המקום. מרן הבית יוסף אז היה רבנו יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, היה נשיא הדור, כמובן גדול הדור בצפת, והוא היה אב בית הדין, אבל כשהרדב"ז מגיע, הרדב"ז היה מבוגר ממנו, אומר מרן, כבוד הרב יושב באמצע, אני לא... איזה כבוד, ראה מה זה. אז הרדב"ז היה נשיא אב בית הדין, מרן היה מצד אחד, והמביט, זה שחלק עליו בהלכות שמיטה, דיברנו פעם בצד שמאל, זה היה הרכב הפותח, השלישייה הפותחת של, של בית הדין של אז. אז גם הוא, גם הרדב"ז אומר, וגם אני נמצא במצרים ואין לי ברירה, בסדר? אבל בימינו אין צורך להגיע לשם ולכן זה אסור, כן? אמנם לטייל מותר. כאילו, כוונה, לא. לצאת מארץ ישראל, איך אני מגיע ממים אחרונים לסיני, לא הבנתי. אבל לצאת מארץ ישראל יש את הכללים. בכל העולם כולו מותר לצאת, כשיש צורך. כשהצורך הוא ללמוד תורה, לישא אישה או פרנסה. זולת, אומר הרמב"ן, 400 פרסה באזור מצרים, באזור הנילוס, שמה יש את האיסור על לא להיות במצרים. בסדר? אבל אם אני רק מגיע לצורך מסחר או פרנסה ולא להשתקע, זה לא האיסור. האיסור הוא לא לחזור למצרים, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד, זה דווקא כשהכוונה שלו להשתקע. לכן גם אומר רמב"ן שלא לוקים על הלב הזה. הרי זה לב, אתה צריך לקבל מלכות, אז הוא אומר לא. כי יכול להיות שהגעת בהתר, ורק אחר כך השתקעת, וכשאתה משתקע אתה לא עושה שום איסור. אז ממילא זה לב שאין בו מעשה, לכן לא לוקים עליו. בסדר? נחזור לעניין שלנו. מים אחרונים, הזכרנו, התוספות רוצה להגיד שבימינו לא כל כך חובה, ולכן מכאן השתרבב המנהג של חלק מהאשכנזים לא ליטול מים אחרונים, אבל המנהג הזה בכלל בכלל לא מהודר, נקרא לזה כך. כלומר כך, לספרדים אני לא מכיר היתר. לספרדים אין שום היתר לא ליטול מים אחרונים. חד וחלק, זה חובה וזה דין גמור, עם כל העצבים של לקום עוד פעם, במיוחד בחדר אוכל, ללכת עד לאזור הנטילת ידיים וליטול, או שיש כאלה מביאים כוס לידם או משהו כזה. אבל לספרדים זה חובה, זה חובה יותר ממים ראשונים אפילו. היי, מלך. יפה, תכף נגיע לזה.
מה כותב את זה? אופה, אופה.
בקיצור, לאשכנזים אני לא אומר שאין על מי לסמוך. הרמ"א לא מביא את זה אפילו, אבל כך מנהג האשכנזים. בגלל שתוספות אמר שכיוון שאין מלח סדומית מצוי בינינו. מה? לא, אבל כל המנהג של האשכנזים בנוי על תוספות. בעיקר, הזכרנו את זה שבוע שעבר באריכות, שהספרדים כמו הרמב״ם, השולחן ערוך, הרמ"א לא מביא את זה, זה נכון, אבל ככה מנהג. מי שהמשנה ברורה מביא את זה. אבל גם הוא כותב, גם הוא כותב.
המשנה ברורה מביא את זה?
זה שזה לא תקין.
לא, הוא מביא את זה.
אני חושב, אני חושב. לא ראיתי את זה. בכל אופן, זה לא נפקא מינה לגביך.
לא
נפקא מינה לגביך.
לא מבין. איך אשכנזי בגלל שזה תוספות כתב? אז מה, זה נפסק להלכה הרמ"א פסק את זה? לא, אז מה, צריך למצוא את זה אשכנזי?
לא, 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 זה מובא בספרי האחרונים. מובא בספרי האחרונים. בוא אני אקריא לך.
רבנו
תמה. תכף נגיע לטעם שעל פי הסוד. על פי הסוד, תקשיבו, על פי הסוד, המים האחרונים הולכים לסיטרא אחרא. יודעים מה זה סיטרא אחרא? נכון? יפה מאוד, לצד הרע בעולם. יש שני צדדים
של הכתף, לא?
יש צדדים, כן. יש צדדים, דיברתי על זה שבוע שעבר. יש שני צדדים בעולם. בסדר? בקצרה, העולם מחולק ל-310. אין לי רשות לגלות סודות, אבל בשקט, אל תגיד. העולם מחולק ל-310 עולמות. בסדר? כתוב בסוף השס, כתוב עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל שי עולמות לכל צדיק וצדיק. כשנאמר להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. אז כלומר, 310. כלומר, חזר רוצים להגיד פה, היש כולו הוא שי, בסדר? היש כולו, המציאות כולה, היא מחולקת ל-310. עכשיו, בחטא העגל, מה שקראנו אתמול, בחטא העגל המציאות התפצלה ל-207 ו-103. אוקיי? בהתחלה כל השי עולמות, כל ה-310 עולמות, כמניין, מה? הכוונה היא שעם, כאשר עם ישראל עומד לפני הר סיני, לא יודע איך אני מגיע למים האחרונים לזה. כשהגיע בהר סיני, עם ישראל תיקן את כל הקלקול שהיה בבריאה עד עכשיו. בסדר? כשעמדו לפני הר סיני ואמרו, ואיש שם כן, ואיש אחד בלב אחד, והיו מוכנים להגיד נעשה ונשמע, העולם הגיע לתיקון כמו האדם הראשון בבריאה, לפני החטא. בסדר? ואז היה רמה גבוהה, עם ישראל הגיע לדרגת נבואה וכל הסיפורים האלה, אבל 40 יום אחר כך עם ישראל חוטא בעגל. וכשהוא חוטא בעגל הוא עוד פעם מקלקל, אבל מקלקל בצורה קטסטרופלית. הוא מקלקל את העולם ומחזיר אותו עוד פעם לעולם של טומאה, לעולם של חטא, ואז כביכול הוא גורם, כביכול למציאות כולה, להתחלק. שני שליש ושליש. 207 ו-103, ביחד 310. בסדר? אז 207 אל העולמות המתוקנים, כמניין אור, והעולמות הלא מתוקנים, 103 גימטריה עגל. בסדר? זה חטא העגל. גימטריה אבק, גימטריה מנחה, גימטריה עגל, לא ניכנס, זה נושא ארוך. כביכול הם הורידו את כל העולמות לחושך, לסיטרא אחרא. ואז הצורך הוא עכשיו עד יבוא, עד ביד גואל, להחזיר ולתקן את כל העולמות לצד הטוב. אז אין מה לעשות, בעולם שבו אנחנו חיים יש צד רע, ולפעמים צריכים לסתום את הפה לצד הרע. בסדר? מיד. מה קורה ביום הכיפורים? אחת העבודות החשובות ביום הכיפורים. זה השעיר לעזאזל. מה זה השעיר לעזאזל? לתת לשטן את מה שמגיע לו שיסתום את הפה. לכן לא מקריבים את זה בבית המקדש, מוציאים את זה לארץ גזרה, לא מקריבים את השעיר. מה זה? ממתי שמענו על דבר כזה? שעיר בדרך כלל שוחטים, מזים את הדם, זה קורבן. אתה לוקח שעיר, מגלגל אותו מההר, מתרסק, למה? זה מתנה לשטן, לעשיו. בסדר? בכך שאתה כאילו נותן לו את זה, אתה משתיק לו את הפה. נכון, דיברנו על זה לפני ראש השנה, על מה שקורה מראש השנה ויום הכיפורים, איך בשמיים יעקב ועשיו ממשיכים לריב עד יום הכיפורים. אוקיי? אז אותו דבר, אתה סותם את הפה, ואז הוא מסתם. ברגע שהעשיו, שרו של עשיו, השטן, קיבל את השעיר לעזאזל, הוא משתתק, הטענות שלו מסתתמות, ואז עם ישראל זוכה בדין. כבר הוא לא מקטרג על עם ישראל, תדון אותם לחובה. בסדר? הוא קיבל את המתנה שלו, קח את המתנה שלך, תן לשטן חלקו, קיבל את זה, עכשיו הוא בשקט, ואז אלוהים חותם אותנו לחיים טובים. אותו דבר גם קין. למה המתנה של קין לא התקבלה ושל הבל התקבלה? הבל נתן גם לשטן קצת. חס ושלום, זה לא עבודה זרה. הבל ויהוה הבל גם הוא. מה זה גם הוא? הוא נתן לאלוהים, אבל הוא כביכול ריצה את כוחות הרוע בשקט מסוים, ואז הם לא קטרגו עליו. קין שהביא את הכל להשם, אז השטן כביכול קטרג, ואז המתנה שלו לא התקבלה. כנראה שאלוהים בחן שאצל הבל זה היה יותר מבפנים. בכל אופן, אותו דבר מים אחרונים. מים אחרונים כביכול, אכלת ושתית, מה, כאילו השטן לא מגיע לו כלום, אתה נותן לו את המים האחרונים, אתה משתיק אותו. בסדר? אז יש אפילו המדרש אומר, בזוהר חדש כתוב, מקבל אותם אחד שנקרא חובה. לכן, זה מים אחרונים חובה. יש איזה מלאך שנקרא חובה, בכך שאתה נותן את המים האחרונים, אתה סותם לו את הפה והוא שותק. ולכן, על פי הסוד, זה דבר חמור מאוד. כי... יפה. כי אם לא תעשה את המים האחרונים האלה, כביכול, אז השטן יקטרג עליך. בכך שאתה נותן לו את המים האחרונים, בסדר? אז עוד פעם, חז"ל בפשט בגמרא לא אומרים דברים כאלה. אין כמעט בגמרא, בש"ס שלנו, סיבות מהסוג הזה על פי הסוד. תמיד חז"ל ייתנו את כל הטעמים שלהם על פי הפשט. אז אומרים לך מלח לעיניים, ואתה תתעבר, ואיתם קדושים, זה מים אחרונים, לא כבוד לברכה לברך עם ידיים שומניות. הכל אמת ויציב ונכון, אבל לחז"ל תמיד יש טעם פנימי שהם מסתירים. ולכן כל דברי חז"ל הם קודש קודשים, אומר הרמב״ם. וגם כאשר אתה לא יודע והטעם לא נראה לך, הטעם הזה כבר לא רלוונטי, לא אקטואלי, עדיין יש הרבה טעם שלא גילו לך והם כן רלוונטיים, לכן תמשיך לקיים את זה. לכן על פי הסוד יש עניין גדול גדול מאוד ליטול מים אחרונים. תכף נראה את הפרטים. אמנם אורי, אשכנזים כמו בהרבה דברים לא הולכים על פי הסוד, זה בסדר, גם חלק מהתימנים, אז תהיה רגוע. לא הולכים על פי, לאו דווקא הדרדאים, גם אלה בלדים, אתם הולכים על פי הפשט, רמב"ם, שולחן ערוך. אז בסדר, יש דברים שלא התקבלו בכל עם ישראל על פי הסוד. הרי יש הרבה דברים שעדיין גם המקובלים הגדולים לא עושים, רק אריזל ותלמידיו. יש דברים שיותר השתרשו בציבור ויותר נוהגים. אז יש כאלה התקבלים אצל כולם, יש כאלה שהתקבלו אצל הספרדים. בסדר? אז יש כל מיני. בגדול הספרדים יותר חוששים למקובלים, האשכנזים הליטאים פחות. בסדר? האשכנזים החסידים, כן. הרי איזה תהליך עבר? מה זה נוסח ספרד ונוסח אשכנז? מה זה נוסח ספרד? איך אשכנזים מתפלל נוסח ספרד? כי מתקופת הבשט ותלמידה ובעל שם טוב, אז הבעל שם טוב שהכניס את החסידות, חלק מהחסידות היא מבוססת הרבה על קבלה. אז הרבה מתלמידיו התחילו לקחת ממנהגי הספרדים שהם יותר על פי הסוד. ואז לאט לאט אפילו לקחו אפילו במידה כזו או אחרת את נוסח התפילה. אז נוסח התפילה שהגיע מספרד הגיע לפולין.
נוסח הארי הוא
דומה, נכון. ואז יש את נוסח הספרדים, יש את נוסח אשכנז, שהוא פחות מושפע מהקבלה, אלא יותר מושפע ממנהג ארץ ישראל הקדמון. יש את נוסח ספרד, ספרד אשכנזים אומרים. נוסח ספרד זה נוסח של אנשי פולין. פחות או יותר הפולנים, יהודי פולין, רובה של פולין הייתה חסידית, רובה של ליטא ורוסיה הייתה של מתנגדים. אז לכן יותר בפולין התפשט מנהגי החסידים ומנהגי המקובלים, ואילו בליטא, כן, ברוסיה, רוסיה הלבנה. אשכנז הוא מנהג קדום מאוד. התופעה הזאת קרתה גם אצל התימנים בדיוק. גם אצל התימנים. לפני 400 שנה הגיעו סידורים מארץ ישראל, ואז חלק מהתימנים התחילו להיות מושפעים מהסידורים הספרדים. השמי. זה השמי. והבלדי, כמו באשכנז. נשארו
הספרדים, הסידור מארץ ישראל היה
מנוסח ספרדים. נגדיר את זה ככה, יש את הספרדים, אשכנזים, תימנים, בסדר? הספרדים השפיעו לשני הצדדים. הם השפיעו על החסידים, לכן הרבה ממנהגי החסידים ונוסח התפילה של החסידים מושפע מהארי הקדוש. הארי הקדוש הוא אשכנזי. אתם הספרדים מהללים אותו כל הזמן, אבל הרב הכי גדול שלכם הוא אשכנזי בסופו של דבר. צריכים לכבד את האשכנזים, כן? הארי זה האלוקי רבי יצחק. רבי יצחק לוריה אשכנזי, הוא היה מאשכנז. אמו, מה? נכון, נכון. הוא טען שמנהגי הספרדים יותר מיוסדים על מקורות של הקבלה. ואז זה תהליך שקרה, והושפע על כל רוב אנשי פולין.
היה נוסח
ספרדי אצל הספרדים בארצות המזרח. באשכנז היה נוסח אשכנז.
אין הארי, הארי לא המציא משהו.
לא המציא משהו, ודאי, הארי לא המציא משהו. הארי רק בא ואמר שמכל הנוסחים, הנוסח הספרדים, הוא עולה ביוד בית שערים.
אבל ספרד הוא משלם את סתם, הרב.
ספרד הוא משלם את סתם, לעניין. מלא, לא יודע, אבל מלא מדובר שהוא אומר שכל... דומה, כן. הארי אומר יש לכל שבט יש את נוסח התפילה שהיה לו בזמן קדום, ולכל שבט יש שער בשמיים שהתפילה שלו נענית. בסדר? אז לכל שבט היה מתפלל בזמן נפתלי, אשר, דן, זה, יש להם את הצינור שנכנס. אומר הארי הקדוש, נוסח הספרדי הוא מעולה ביותר, שהוא עולה דרך י' בית שערים. הוא יש לו ויזה, כרטיס כניסה נגד מול כל השערים. מה? לא, לא, הנוסח ספרד זה נוסח שהוא עובר מהספרדים, ליהודים בפולין שרובם נהיו חסידים.
אבל איך הנוסח הזה אמרת שנגיד הנוסח אשכנזי זה נוסח ארץ ישראלי קדום?
כן. כי היה, עוד פעם, היו... אף אחד לא אומר שהאשכנזים, התימנים, אין להם על מי לסמוך, הם לא המציאו תפילות. זה היה מקדמת דנא, רק הוא בא וברך שזה הנוסח היותר מובחר.
אבל אם זה נוסח ארץ ישראלי קדום, אז גם הספרדים היו בתוך.
לא, אבל אומר לך
שהרמב"ם
שינה
איזה משהו. אבל נגיד ספר הזוהר התגלה יותר
לא משנה, לא, אמרתי פעם קודמת שהיה מין רצועה כזאת מארץ ישראל, המנהגי ארץ ישראל עברו לאיטליה ואשכנז, ומנהגי בבל עברו לספרד וצפון אפריקה. בסדר? היה מין מעבר כזה, מה? מנהג ארץ ישראל הקדום, הרי בזמנם היה בזמן השס, לפני השס היו שני מנהגים בהרבה דברים, מנהג בבל, מנהג ארץ ישראל. לדוגמה, בארץ ישראל היו נוהגים לסיים את התורה, היו נוהגים לסיים את התורה כל 3 שנים, ראש טוב, אה? כל שבת קוראים רק שליש פרשה, גומרים 8:30 יוצאים מהבית כנסת. כן? ומנהג בבל, מנהג בבל, כל שנה לסיים את התורה. בכל עם ישראל השתרש מנהג בבל, אבל אתה רואה שהיו שני מנהגים קדומים.
אבל איך נראה מנהג בבל לפני הקבלה? אבל מי קורא שקונסרבטיבים עושים ככה?
מי, מה? כן? בסדר, הם תמיד בוחרים מה שנוח להם.
בטח מנהג בבל לפני הקבלה, יותר דומה לנוסח של האשכנז ושל התימנים.
לא יודע, אני לא, אני יכול להפנות אותך לספרים באוצר שעוסקים בתחקירים האלה, ספרים מאוד מרתקים, אל תתעמק בהם עכשיו, כי זה לא משנה, יש לנו את ההלכה וכל עדה מה שהיא קיבלה, אבל יש המון ספרים שחוקרים באמת את המנהגים הקדומים. בסדר? מה? חלק מהפיזור של הגלות והגזרה שהתפצלנו, וכשהתפצלנו אין מנוס, בלי פקס ובלי אימייל אתה מפתח מנהגים שונים. הפלא הוא שאחרי 2,000 שנה שמרנו על מתאם כזה מדהים. זה הפלא שבספרי תורה בין אשכנזים לספרדים יש הבדל אחד. אחרי 2,000 לתימנים יש 14 שינויים בכל 300,000 מילים אותיות, יש סך הכל 14 שינויים. בין הספרדים לאשכנזים הבדל באות אחת. צוע דקה, הם כותבים דקה באלף או בהי. זה לא מדהים?
אבל יש 60 ריבות יות, נכון? אמרו יש 60 ריבות יות.
אין 60. לא משנה, אין 60 ריבות, יש הרבה פירושים על הגמרא הזאת. איך זה ששיבו בו? כי בספרים שלנו. כל אחד יוצא וידי חובה. בסדר. יש שינויים בעינו. לא זה. יש למשל אצל... בספרי תורה תימנים כתוב ויהיו ימי נוח, ובשאר הספרים ויהי ימי נוח. עכשיו זה שינוי פוסל ספר, זה אות יתרה. בסדר? פוטיפרה, איך כותבים את זה? באות אחת או במילה אחת או בשתי מילים? סך הכל יש 14 שינויים. בסדר? כל אחד קודש קודשים, כל אחד יש לו על מי לסמוך. לספרדים ואשכנזים בוודאי שיש על מי לסמוך, לא ייתכן שרוב עם ישראל טועה. יש להם מסורת בדורי דורות. ולתימנים ודאי שיש על מי לסמוך, כי מה שמסייע להם זה ספר תורה הקדום, היה עד לפני 60 שנה בסוריה. בסוריה היה כתר ארם צובה. נכון? זה ספר שנשרף במלחמת השחרור בחלקו. זה ספר תורה שהיה בקהילה החלבית מאות בשנים, והרמב״ם חתם עליו, שהוא ספר מבוסס. הרמב״ם העתיק את הספר הזה מספר של בן אשר, שזה מדקדק חכם שחי פה בארץ 300-400 שנה קודם לכן, בתקופת הגאונים, ובן אשר העתיק את הספר מספר של עזרא הסופר, ועזרא הסופר העתיק את זה מספר העזרה שכתב לא אחר מאשר משה רבנו בכבודו ובעצמו. אז יש לך, כן, מסורת כזאת. לא ייתכן, מדובר על אנשים כמו הרמב״ם, כמו בן אשר שהוא גדול המדקדקים. אז יש לך מסורת כזאת ממשה רבנו עד ימינו, והרבה מהשינויים, ההבדלים בין התימנים לשאר העדות, אז בספר הזה רואים ש... קיצור, שלא ישמעו את זה בקלטת, אז לא אמרתי. בקיצור, הלאה, מה הם האחרונים? לכן חובה קדושה רבותיי ליטול מים אחרונים, בסדר? על פי אשכנזים אמרתי, יש על מי לסמוך. אז אמרתי, מכיוון שמנהג אשכנז לא מבוסס על פי הסוד אלא על פי הפשט, ועל פי הפשט דעת תוספות שאם הטעם לא קיים אז ממילא גם התקנה לא קיימת, אז זוהיד ומלח סדומית לא מצוי בינינו, ממילא גם תקנת מים אחרונים לא מצויה בינינו. אני אומר, אבל הדבר הזה השתרש אצל ההונגרים או עוד קהילות, תמיד יש כאלה. יש כאלה שזה השתרש אצלם. יש, כי זה מובה.
שיש לו מסורת של התוספות, אז לא יש, אבל לא כל אשכנזים.
אבל אז אני עונה לך, אבל חלק מקהילות אשכנז נהגו כך, לא ליטול מים אחרונים. בסדר? אז אני אומר, להלכה ולמעשה, גם אשכנזי, בן תורה, בוודאי שיטול מים אחרונים. אם הוא שואל אותנו, בוודאי שיטול מים אחרונים, זה תקנת חכמים, על פי הסוד זה דבר נורא ועצום.
זה מדבר בגמרא.
לא, אני רק אומר, על פי הגמרא הראשונים נחלקו עם מה שהגמרא אמרה רלוונטי לימינו, כי הועיל והטעם של הגמרא לא אקטואלי. אז אני אומר, קיימה לן שגם כשהטעם לא קיים התקנה עומדת, וקיימה לן עוד טעמים שהגמרא לא הזכירה על פי הסוד. בא אריה הקדוש ורמז לנו שמה שחזל אמרו, יש עוד הרבה סיבות רק לא גילו לך.
גם לפי הטעם של הגמרא, אם אדם שמוכחות
לכל האשכנזים, אתה חייב לגמרא. בהחלט, יפה מאוד, אמרת נכון. גם לאשכנזי שאומר, תשמע, אני מבית אבא, אני נכד של החתם סופר, ואצלנו בהונגריה לא נהגנו, ואני לא גדול מהסבא שלי ואני לא רוצה להחמיר, אבל אם האדם שלו מלוכלכות הוא חייב מן הדין, בסדר? ולספרדים, וגם אמרתי לאשכנזים רצוי מאוד ולספרדים זה דין גמור, חובה מן הדין בכל מצב. יענו, אפילו אכלת סנדוויץ' האדם שחנקיות וכדומה, לא מלוכלך לו שום דבר, ייטול מים אחרונים, כי מים אחרונים זה חובה. בסדר?
הרב, לדע,
מה שיש מלוכלכים עד יום,
ויש מלוכלכים פיזית. שנייה, שנייה.
נותר על זה שאמרת שזה הולך לסיד רעך. עכשיו, אם הידיים שלי מלוכלכים עד יום, אני חייב לשטוף אותם ממש בהרבה מים.
או, תכף נגיע גם לזה. כן, אורי. לא, לא, מה, בעצת, סליחה, לא, הוא פשוט התחיל להגיד, לכן אני...
לא, הוא מפריע לי, סתם, הוא לא רוצה להגיד כלום.
נו, תגיד, דבר.
לא,
הרב. עכשיו בעצת אותי, אני לא ממשיך.
לא, הוא אמר הגיצה, לא יודע, זה לא קשור.
אוקיי, בסדר. אוקיי, עכשיו יפה. עכשיו, המשנה ברורה בא וצועק על אלה שהוא אומר, כמו המשנה ברורה אומר ליטול מים, הוא אומר, רע עליי המעשה אשר אנשים הם אשר יראי שמיים, ונוטלים ככה, לפעמים נוגעים טיפ-טיפה באיזה כילוח דק של הברר, ועושים ככה עם על האצבעות וזה הכל. אומר המשנה ברורה, לא יצאו ידי חובה, כן? המצווה היא ליטול ידיים. הגר"א היה נוטל ברביעית, החידה אומר, בגלל שאנחנו מקובלים שהטעם המרכזי הוא על פי הפשע, על פי הסוד, לכן אפשר בפחות מרביעית, אבל צריך לחשוב גם לפשט וגם לסוד. כלומר, אם אני אטול בהרבה מים, אני נותן לסטרה אחרי יותר מדי, נותן לה יניקה וכוח יותר מדי, מגיע לה משהו כדי לסגור לה את הפה, אבל אני לא רוצה לתת לה הרבה כוח, לכן צריך מעט. מצד שני, אם אני מפספס את הפשט, ודאי שלא יצאתי ידי חובה. כלומר, אם בגלל שאני רוצה לעשות מעט, הידיים שלי עדיין מוכלכות בשומן, אז ודאי שלא יצא ידי חובה. ולכן, מי שמאוד חושש למקובלים, יש פתרון קל. שטוף את הידיים לא בשביל מים אחרונים. שטוף את הידיים טוב, טוב, טוב. לא בתורת מים אחרונים, חזור לשולחן, שים ביס מהלחם, ועכשיו כשידיים שחנקיות, ליטול מים אחרונים.
כל שאנשים עושים מים אחרונים, אז יעשו את זה.
בסדר, בסדר. לא, אני אמרתי למי שרוצה לדקדק, לא לתת לסטרה אחר המנה שמנה, מה?
שטוף ידיים עם לחם עדיין בפה.
לא, לא תוקים. למדנו בשיעור שעבר שאחרי מים אחרונים אסור לאכול כלום.
לא, שטוף ידיים עם לחם בפה, נגיע לגיר
אליו, לא תלחם, תעשו מים אחרונים. בסדר, יפה. הנה גם רעיון.
או שרה, אתה יודע מה אפשר לעשות?
סוריאל, אתה היה מבריק, יפה.
לשטוף את הידיים, לשטוף מים מהברז,
אז נכון, גם פה, בסדר? כי אחרי, אם נטלת בתור מים אחרונים, אסור כבר בכלל לאכול ולא שום דבר עד ברכת המזון. ועד רבה מיד ברכת המזון והסיפור עם הכתף
שהזכרת. אפשר לעשות ברז בכל הקירות בחדר אוכל.
תעשה איך שאתה רוצה, אבל כעיקרון, בסדר, זה הפתרון. לכן, בפשט, חייב שהידיים יהיו נקיות מהשומן, על פי הסוד לא להרבות במים האלה. עד כאן. מה? כן. לא מים, לא בחמים, אם אין. אם אין דבר אחר. אם יש דבר אחר אסור. אם יש מים אסור. אם אין מים, אם אין מים, אז ברן כותב, יכול ליטול מים אחרונים במשקים אחרים. לא לך תחילה כי זה ביזוי אוכלים. עמיץ תפוזים לבזבז אותו על מים אחרונים, בשביל מה? אז אם אין...
זה רק יקלקל את ה...
בסדר, אז אם... לא, זה תקום. מה אין לך כוח? מה זה אין לך כוח? אז תקום. אם אתה בן 80, אל תקום, אבל כן. בסדר? אם אין, מים אחרונים, הוא עכשיו... מה לעשות? אתה יודע, אם אין לחם אוכלים עוגות, היא אמרה אותה גברת. רק קולה בבית הזה, אין מים, יש הפסקת מים. ואני מהר, אני צריך ללכת עכשיו לא יודע לאן. ויש לי רק קולה עומית. אז וודקה, בדיוק. וגם שורף את הידיים, מוציא את כל החיידקים. עשית רחרה תהיה מסטולה אפילו, מצוין, אתה מבין? אישן ככה כמה ימים.
הרב, אבל נגיד, אחרי דרוך אתה, זה כבר, יש לך אחד המחוז פה, ככה חזיק אותו ונזרוק אותו.
נו. מלכת חילה כי גם זה דביק וכדומה, מלכת חילה עם מים. אם אין דברים אחרים, אם אין, מלכת חילה אם יש לו, כי זה ביזוי אוכלים. בסדר? זה ביזוי אוכלים. מה? לא משנה, אבל זה ביזוי אוכלים לעשות את זה, אז מלכת חילה עם מים. בסדר? כי גם על פי הסוד זה... מה? אף על פי כן אני אומר מלכת חילה תעשה עם מים. אם אין אז אין, בסדר? אם אין אז אין. למה? או, יפה. עכשיו בוא נתחיל קצת את הדינים, למה יותר מדי דיבורים דיברתי. עכשיו, אין נוטלים בחמין שהיד נכוות בהם, בסדר? וגם לא מעבירים את הזום, אתה לא מצליח להוריד את השומן. אז בחמין, טוב, לא בכי, זה לא הלכה מעשית, כי מי נוטל במים חמין? אין צריך ליטול אלא עד פרק שני של אצבעות. מכיוון שבעיקר אדם כשהוא אוכל, אדם נורמלי אני חושב, יש אדם לא נורמלי מכניס את היד לאוכל ככה, אבל אדם נורמלי... הידיים שלום להתלכלכות. הזכרתי לכם את רבי עקיבא לפני כמה שיעורים. כשלמדנו קוף עין ללכות נימוס בסעודה, אז היו לו שני תלמידים, והיה לו תלמיד בנומס שניסה לקלף קרוב ביד אחת. הוא אומר, זה לא כבוד להתחיל שתי ידיים לגוע. לא הצליח, משך ידיו. כן, השני, לא, ככה בא והתחיל ככה בפראות לחתוך את הירק, ואז רבי עקיבא אמר, תכניס גם את הרגליים שלך פנימה, מה אתה, יענו, ככה תמשוך, כמו אליעזר והגזר. רמז לו רבי עקיבא, זה קצת כבוד, לא בצורה כזו, זה לא בצורה פראית. אז לכתחילה, אדם כתוב שלא ילכלך יותר משלוש אצבעות כשהוא אוכל, וגם לא יותר מדי ילכלך. לכן, אם הידיים נקיות, עד פה יש שלוש פרקים, יש לנו פרק ראשון, פרק שני, פרק שלישי, נכון? אז עד פרק שני צריך ליטול. הזכרתי לכם את זה, בכל פרק יש שלוש, נכון? 3, 12, נכון? עוד 2?
מה זה, שומתמטיקה?
14, לא.
מה זה רמה?
גימטריה, יד. בסדר? אז ביד יש 14 פרקים, אוקיי? פה יש עוד. 3, 3, 3. כל יד אומרת המשנה באוהלות, יש 30 עצמות. 30, 30, ברגל עוד 30, 30. רק בכפות הידיים והרגליים יש 120 עצמות. בסדר? מה שכתוב שם רמח איברים, 120, חצי, זה כבר רק בכפות הידיים והרגליים. אז מן הדין מספיק עד פה, אבל שוב, אם הבן אדם מתלכלך בצורה כזאת שגם כף היד לעצמה מלוכלכת, ייטול גם אותה, בסדר? לא כמו במים ראשונים. במים ראשונים אמרנו, כשלמדנו מים ראשונים, אמרנו שלהלכה עד פה נוטלים מים ראשונים, לכתחילה, עד שורש כף היד. אם אין מים ואדם נמצא באיזה טיול או משהו, אז גם מים ראשונים הוא יכול עד סוף האצבעות, אבל לכתחילה עד סוף כף היד. במים אחרונים לא. מים אחרונים רק איפה שהאזור המלוכלך. אבל אם גם פה מלוכלך, אז גם פה. אוקיי? הלאה. עכשיו, מכיוון שאמרנו שזה הולך לסקרה אחרה וכו', אז לכן כתוב לא ליטול על הקרקע. מכיוון שרוח רעה שורה עליהם, מכיוון שהם הולכים לסמך מהם, אז לא ליטול על הקרקע. כי אז האנשים ידרוכו על המים האלה ועלולים להינזק. בסדר? אותו דבר גם ציפורניים. ציפורניים מאוד מאוד להיזהר, לא לזרוק, בסדר? מאוד להיזהר. אם אדם יודע שכשהוא קוצץ אז הציפורן עפה לו, קופצת לו, אז שיטול יעשה את זה מעל האמבטיה. מיד אחרי זה הוא שוטף, או יתתה, בסדר? לא, הגמרא אומרת, שורפן חסיד, קוברן צדיק, אבל זורקן רשע.
מה זה בשירותים?
לשרוף הכי טוב. חסיד הוא במדרגה יותר מצדיק. זה נקרא שהוא כאילו קובר. זה בסדר. להוריד את זה באסלה זה בסדר. או באמבטיה זה בסדר. מה? מה זה צבן זה? מה זה צבן נינג'ה זה בביוב שם? זה הסיירות הולכת, הם בביוב? אה. טוב, אז יש לך, יש לי, יש עליי קושייה מצבן נינג'ה. בסדר. בכל מקרה, אנחנו לא חוששים אלינו, כי עיקר הקפידה, עיקר הקפידה זה אישה שלא תדרוך. צבן נינג'ה הם גברים. הגמרא אומרת, הגמרא אומרת שבבית מדרש, בבית מדרש מותר מן הדין לזרוק. מותר מן הדין ככה, אה? ולזרוק על הרצפה בית מדרש. למה? כי הגמרא אומרת, אין נשים, נשים לא מצויות. נשים לא מצויות בבית מדרש, ועיקר הקפדה שלא תלך על זה אישה ותפיל את זה, זה משהו סגולי. אז לכן אין בעיה. בסדר, פעם נכנסה פה איזה אחת מתרימה לישיבה, אמריקאית אחת, גם לא הייתה הכי צנועה בעולם. לא נעים, ואנחנו בבית מדרש. ואני אומר לחבר, טוב, היא שינתה את ההלכה, עכשיו אסור ל... אסור לזרוק ציפורניים בבית מדרש. אבל כעיקרון, כעיקרון, גם זה אל תעשו כמובן, אלא ישר לזרוק את זה כמו שאמרת לאסלה או משהו כזה. בסדר? אז שוב, זה משהו סגולי שחזל אמרו, וכל דברי חזל קודש קודשים, גם כשזה נראה לנו רחוק מההיגיון, ורחוק מהציביליזציה ומההבנה של האדם המודרני, או הפוסט מודרני, עדיין דברי חזל, ברוך שבחר בהם ובמשנתם, ואין לנו לחרוג במה שהם אמרו. אז גם פה, מים אחרונים לא נוטלים על הקרקע. אחרי המודרניים, אנחנו כבר בעידן שאחרי המודרניים. תמיד החיצונים על פי הסוד נדבקים לקצוות, בסדר? ולכן חז"ל אומרים שהאדם הראשון כולו היה מכוסה ציפורניים, כן? ואחרי החטא כאילו הציפורניים נשארו רק פה. אז הציפורניים והשערות הם עבר שהם תאים שמתרבים מאוד, מתרבים מהר. אז בכל מקרה הסיטרה אחרת תמיד שולטת בקצוות, לכן גם בנטילת ידיים בבוקר העיקר זה אנו האצבעות, לכן כתוב לא, כן, הגמרא אומרת יד לפה, הגמרא מסכת שבת אומרת יד לפה תקצץ, יד לאמה תקצץ, כן, הכוונה היא שמי שעם האצבעות שלו מכניס למקווים בגוף לפני נטילת ידיים זה לא טוב, כי יש רוח רעה ששורה על ה קצות האצבעות, ולכן לא להכניס את זה כאילו פנימה לתוך הגוף, עד שנוטל ידיים. עד הנטילה. עד הנטילה.
ישנתי שעה בלילה.
גם, גם, אם זה בלילה,
כן. ואני הרדמתי לא עוד שעה עוד פעם?
מה?
עוד פעם עם ברכה?
אז עוד פעם, לא, 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 אז אל תברך עוד פעם.
אבל מה עוד פעם?
אף על פי כן, אף על פי כן. זה הפשט. עוד פעם, הנה, עוד דוגמה טובה. זה הראש אומר. הראש אומר ידיים עסקניות הן, ולכן תקנו נטילה. בסדר? אבל, ואז הפוסקים בימינו, אם אני ישן עם כפפות, אז אני לא צריך לטול ידיים. כן? אבל, מכיוון שלנו את הטעם של הזוהר, שהוא העיקרי של רוח רעה, ואדם הוא מעין מת בלילה, אדם חלק מהנשמה שלו עולה בלילה. רק חלק קטן מהנשמה נשאר, זה נקרא קיסטה דחיותה. מעט מהחיות שלו נשארת פה, ובבוקר מתחדשת לו נשמה. לכן ישן וישן זה אותו שורש. למה? נשארה בך חיות ישנה. מהיום הקודם, שהיא ממשיכה על אש נמוכה, והיא זו שמעירה אותך בבוקר. אם היו לוקחים ממך גם את החלק הזה, אדם לא היה מתעורר בבוקר. בסדר? ואז בבוקר מתווספת נשמה חדשה, ולכן אומרים, אלוקיי, נשמה שנתת בי, וכו', על הנשמה החדשה. אז אותו דבר, האדם היה חצי מת. אז חצי מת זה תמה, תומעה של מת, אז לכן צריך את הטהרה הזאת. לא חייב מקווה אלא על הידיים, בסדר? אז מכיוון יש לנו גם את הטעם שעל פי הסוד, לכן גם כשאדם ישן עם פיג'מה והכל לא נגע בשום מקום, עדיין נוטל ידיים.
אם הוא קם לפני חצות הלילה?
אם קם לפני חצות הלילה, ייטול בלי לברך.
עדיין?
כן, ייטול בלי לברך. אוקיי.
גם יש עניין לגבי כלים
לא ייטול מהם. יפה. עכשיו ככה, על כלי כתוב שאדם כן ייטול לתוך כלי, אבל לכלי בזוי, לא לכלי מיוחד, כי שוב זה הולך לסטרה אחרה, ושוב גם לא על אוכל ולא על מים, לכן לא כדאי ליטול על כלים בכיור. ואם אין ברירה והכיור מלא, שטוף את המים האחרונים ותשעים הברז, כאילו תטהר את המים הטמאים שנפלו לתוך זה, ואז זה בסדר. אבל לכתחילה, לתוך כלי או לתוך כיור ריק.
היום יש כלי מיוחד לבין
אחרון. בסדר, עוד פעם, אבל לפעמים הם קטנים מדי, אלה שמביאים בחתונות. הם יותר מדי קטנים, ואתה עוד פעם, אתה נזהר שלא לשפוך מחוץ בגלל שזה כערה קטנה.
אני מדבר מבחינת שלא יהיה כלי מיוחד,
זה בסדר, זה בסדר כי זה יעודו. בסדר? זה יעודו. אז שוב, לתוך כלי, אם זה כלי מאוס, זה בסדר, לא על כלים וכדומה, כי זה הולך לסתרה אחרה. זה מה שמרן כותב. אין, אין נוטלים, איפה זה? מים אחרונים אין נוטלים על גבי קרקע, אלא בכלי, מפני רוח רעה ששורה עליהם. ואם אין לו כלי, נוטל על גבי עצים דקים, וכי יוצא בהם. הכוונה מקום שלא הולכים. תקרב את היד שלך לגזע או משהו כזה, ותשפוך את היד שזה ייפול על הגזע. לפעמים פה בחוץ. קורה שאתה אוכל פה, אז אתה לא רוצה סתם לשפוך על האדמה, כי אנשים הולכים שם, ואמרנו, לא נותנים על הקרקע. אז תיטול איפה שאין מקום של הילוך בני אדם. בסדר? אוקיי. אין צריך, אמרנו, צריך שישפיל ראשי אצבעותיו למטה כדי שתרד הזוהמה. יוריד את זה כלפי מטה, במים הראשונים אמרנו לא, אבל במים האחרונים כן. ושוב, יש מנהג, הרבה שעושים שמנקים את הפה גם, יש בזה עניין, אחרי עם המים. אז אמרו, מה, איך אתה עושה את זה? הרי אם פה מים לא טובים, מים טמאים, איך אתה מכניס את זה עוד לגוף שלך, לפה? אז הפשט הוא שזה מותר, כי התומעה היא רק ירדה עם המים למטה, לכלי. מה, הרטיבות שנשארה על היד היא לא טמאה, ולכן מותר לעשות את זה. מי שנוהג...
יש בזה משהו שצריך...
כן, כן, יש כאלה שנוהגים גם לנקות את הפה וכדומה. הזכרנו, הרי עם הסיפור הזכרנו אותו שבוע שעבר. נכון, מים אחרונים, כן? בסדר. מים אחרונים הרגו את הנפש, הזכרתי, לא? עם הסיפור, לא עם החזיר, עם ההוא שאכל עדשים בצהריים והיה לו על הזקן. אז מה הפשט? יכול להיות שהוא נטל מים אחרונים, רק לא עשה ככה. אז ראו שיש לו עדשים על הזקן, אז אמרו לו, נכון שהתכנת לבעליך היום עדשים, ואז הוא בא הביתה והרג אותה, את אשתו. אוקיי. אז אין מברכים, שום ברכה. עיין קלטת שבוע שעבר. הזכרנו את זה פעם קודמת, את הסיפור. מה? אז עוד יותר גרוע, שאתה לא מקשיב בשירות. כן? אין מברכים, שום ברכה, על מים אחרונים. לא תקנו לברך ברכה על מים אחרונים, כמו מים ראשונים. הסיפור היה, חזל אומרים, כמה מים אחרונים זה חמור, שמים אחרונים הרגו את הנפש. על אחד שהפקידו אצלו כסף, הוא היה שקרן. ואז, כן, אוקיי, מכיר. יש אומרים שמים אחרונים אינם צריכים ניגוב, ולרמב"ם מנגב ואחר כך מברך, וככה הלכה. הלכה נוהגים לנגב, לא להשאיר את הידיים רטובות, למרות שבמים ראשונים, על פי הפשט למה מנגבים? כי זה לא מתאים להתחיל עכשיו לאחוז בלחם בידיים רטובות. המראה אומרת שכל האוחז לחם בידיים רטובות, כאילו אוכל לחם טמא, כי הוא גם מכשיר אותו לקבל טומאה, לא ניכנס לזה. זה לא, גם לא, זה גם מגעיל, כן? לאדם שיתחיל להרטיב לחם, זה לא צורה. אבל במים האחרונים שלכאורה אין את הסיבה הזאת, לכן הראשונים נחלקו אם חייבים לנגב או לא. להלכה נוהגים לנגב, בסדר? ככה כולם נוהגים לנגב, סתם לא נעים שמיים ממנו. אבל אם אין לו, אז הוא לא חייב לנגב. זה לא כמו במים ראשונים. במים ראשונים זה חובה. למה? עוד הלכה. היום הרי אנחנו נוהגים ליטול, לברך, ואז לנגב, נכון? במים ראשונים. והפוסקים אומרים, איך אתה עושה דבר כזה? הרי כל ברכה צריכים לברך אותה לפני המצווה. איך אתה נוטל ידיים ואחר כך מברך? מה זה המים? לא, אבל ההלכה היא כל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתה, נכון? ברוך הלאה, להתעטף בציצית, להניח תפילין. תמיד אתה מברך ממש סמוך למצווה, אבל לפני ביצוע המצווה, אוקיי? אבל הפשט הוא שהמצווה היא הנטילה. אז איך אני נוטל ידיים? עכשיו על נטילת ידיים. יש לנו עוד דעת הרמב"ם, שככה אנחנו פוסקים, שמי שכבר סיים את המצווה, אסור לו לברך. מי שקיים מצווה, סיים את המצווה, וואי, לא ברכתי. בוא נברך עכשיו. מה נברך עכשיו? נגמר. מה זה לברך עכשיו? אולי עכשיו תברך על שבחנוכה, יום אחד הדלקת נר חנוכה ולא ברכתי. נגמר. אז מה ההבדל בין דקה שעברה לשנה שעברה? נגמר. אם עברה המצווה, אתה לא יכול לברך. אז איך אנחנו נוטלים ואז מברכים? אז הפוסקים כותבים, הניגוב הוא עדיין חלק מהמצווה. הואיל ועדיין הם האינטמאים, מה? יפה, זה גם יש להם עלי ניסוח בהחלט, זה הפשט. זה הפשט. יש הרבה תימנים שנוהגים לברך ואז ליטול, בסדר גמור. המשיכו במנהגם. עכשיו, מה אבל המקובלים ומה שרוב עם ישראל נוהג, ליטול ולברך, אז אומרים כן, אבל עוד לא ניגבתי. בסדר?
מה הטעם בכלל לעשות את זה רגיל?
לא לעשות את זה רגיל, מכיוון שעל פי הסוד וגם על פי הפשט, עדיין לא ראוי לברך בידיים טמאות.
ואם עושים ארבע פעמים?
אה? רגע. בסדר? מה זאת אומרת מצחיק?
אני מברך על כל דבר עם ידיים ככה.
נכון, נכון. אז אלה שנוהגים כרמב"ם אומרים את זה. לא מצאנו תקנת נטילת ידיים לפני אזכרת שם השם. מצאנו נטילת ידיים לפני אכילת לחם, מצאנו מקווה לפני שאישה טהורה, לא מצאנו לפני שאני אומר שם השם ליטול ידיים. איפה מצאנו דבר כזה? וכי לפני שאני פותח גמרא ולומד אני נוטל ידיים? לא מצאנו חיוב. אז לכן אלה שנוהגים כדעת הרמב״ם אומרים, מה פתאום, כמו כל מצווה תברך ואז תיטול. אבל רוב עם ישראל לא נוהג כך. גם מרן מביא, מרן מביא את המנהג לברך ולנגב וליטול, אבל הוא כותב, אבל המנהג לא כך. המנהג שנוטלים ואז מברכים. ואמרנו למה? כמו במקווה, כמו במקווה שיש מנהג כזה שהאשכנזיות נוהגות לא לברך על הטבילה כשהן טמאות. ליטול, להכניס את הראש פעם אחת, להוציא את הראש מהמים ואז נוהגות לברך.
אבל הן כבר לא חייבות בטבילה.
נכון, נכון. למה? אומרים זה לא כבוד לברך כשאני טמאה. ככה נוהגות חלק מהאשכנזיות, כי גם יש לזה משמעות בגמרא ופסחים שכתוב כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן חוץ מן הטבילה. כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן חוץ מן הטבילה. אומר הרמב״ם, חוץ מן הטבילה הכוונה גר. גר, גר הוא עוד לא יהודי, אז איך הוא יברך? אשר קיצרנו מצוותיו וציוונו על הטבילה. איך? רק שהוא ירים את הראייה מהמים, אפילו שהוא כבר היה בבית דין ועשו לו ברית, אבל כל עוד הוא לא טבל, הוא גוי, אז שם אין ברירה, מוציא את הראש מהמים ומברך. אבל אחר, אדם אחר, טמא אחר, יהודי, אז מה? יהודי יכול להגיד גם שם כשהוא טמא. ממתי? כל דבריי כאש, כמו שאש לא מקבלת טומאה, גם דברי תורה לא מקבלים טומאה, שיגיד כשהוא טמא, כמו שאנחנו נוהגים. הרי וכי אדם חייב לרוץ את המקווה אם הוא ראה קרי? מן הדין לא? רמב"ם כותב שלא. לא, מה פתאום אסור? היה, הייתה פעם תקנת עזרא, והתקנה בטלה. הרמב"ם אומר, אף על תקנה בטלה, הוא עצמו אמר שמעולם לא פספס אותה. הרמב"ם מעיד על עצמו שמעולם לא פספס. תמיד שהוא היה עם אשתו, היה קודם כל רץ למקווה, ואז מתפלל, מברך והכל. אבל מן הדין הוא אומר, בשום אופן, אסור לבוא להגיד שזה חובה. אתה כופר בדברי חז"ל. חז"ל אומרים שהתקנה הזאת בטלה. יש עניין, עניין גדול, על פי הסוד, אבל על פי הפשט, אם אדם נקי מקרי, יכול, נקנח את עצמו באותו מקום.
זה העניין, יש אותם ככה, צריך
לקנח אותו. כן, כי זה עוד פעם, זה כמו צועה. כמו צועה ושתן שעל הגוף, אסור לאדם להגיד דברי קדושה, אותו דבר קרי. אבל לא התומעה שיש, הלכלוך שיש, ברגע שהוא הסיר את זה מעליו, מותר לו, מותר בדברים שבקדושה. אבל, תוספות במקום וגם רשי כותבים, שכל טמא כך. הם לומדים שחוץ מן הטבילה פה זה לא טבילת גר. כי הגמרא לא אמרה טבילת גר. אתם הריף והרמב״ם אומרים טבילת גר, אנחנו מסבירים את זה כל טבילה. למה? האדם לא ראוי, לא ראוי להגיד, כלומר אם אין אפשרות, אין אפשרות. אבל אם יש אפשרות, יש אפשרות לברך כשאתה טהור, אז תכניס את הראש למים, תוסיף ואז תברך, אז תעשה את זה. משם זה גם גלש לנטילת ידיים. לא מתאים כשהידיים טמאות לברך. לכן נוטלים ידיים, ואז אני אומר, רגע, אבל יש לי בעיה, אני בפלונטר, מה הבעיה? אני עכשיו צריך לברך אחרי שהמצווה נגמרה. אומרים לא, 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 הרי אסור לאכול לחם בידיים רטובות, נכון? יוצא שהניגוב הוא עוד חלק מהמצווה, נמצא שעדיין חצי מהמצווה נשארה, ולכן מות, ולכן אין בעיה. אומנם שיקשו...
אם הניגוב הוא חלק מהמצווה, אז התומה
עדיין
נשארה, אז נשארה בזה שום דבר.
אני חייב ללכת פה בין שתי הטיפות,
מה שנקרא. אפשר לברך בתוך המקווה,
רמנו. לצאת ידי חובה שני העניינים.
אפשר לברך בתוך המקווה.
מותר לאישה, אם נניח זה לא מקווה חם. אם זה לא מקווה חם... בסדר, נניח תובלת בנהר. בסדר? אם אישה טובלת בנהר, אז המקום הוא לא טמא. אז גבר אסור לו. למה? כי ערוותו בולטת, אז אסור לו לברך. אבל אישה, ברגע שהיא עושה ככה, אז הידיים שלה מעבוד חציצה לבין ליבה לבין הערווה, כיוון שערוותה מכוסה, ולכן היא יכולה לברך. גבר לא, אישה כן.
למה דווקא נעליים?
שוב, תומה, ארץ, ארץ, כמו שלא יושבים על הארץ, יש סוג של תומה מסוימת בארץ, אפילו שזה ארץ הקודש. מה? כמובן שיש, למה נעליים צריכים ליטול ידיים?
כן, לא, אני ראיתי
אם האדם
שלך
מוכחות
פה שם, אתה יכול להסתפק מנעליים.
נכון.
נעליים לא, נעליים אתה חייב
מתחילה. לא, גם בנעליים. אם נגעת בנעליים?
נעליים
הוא לא נגע. גם, תודה רבה, תראה לי. גם נעליים, אין לו משהו אחר, הנה כי נעליים בבגדים. ולכן נוטלים ידיים, מברכים ומנגבים. רק היה מי שהקשה בימינו שאנחנו נוטלים ככה בבת אחת רביעית, אז הכל טהור, אין פה מים טמאים בכלל. אם אין מים טמאים בכלל, מן הדין לא צריך לנגב. מן הדין היום, איך שאנחנו נוטלים ידיים, אפשר לתפוס את הסנדוויץ' בידיים רטובות ולאכול. זה לא יפה, זה מאוס. אבל מן הדין זה... ואז אם כך, אז הניגוב הוא היום אפס. הניגוב לא עושה שום פעולה של השלמת טהרת הידיים. אף על פי כן לא פלוג וככה נראה. לכן מי שנוהג כדעת הרמב״ם ומברך ואז נוטל, בהחלט. גם משנה ברורה, אשכנזי כותב, שמי שנוהג כדעת הרמב״ם בהחלט יש לו עמי לסמוך. עד רבה, על אלה שלא נוהגים כך יש קצת כל מיני קושיות. פה זה סברה ישרה, אבל המנהג של רוב עם ישראל כך, ואנחנו לא צדיקים יותר מהארי הקדוש. מה? אל תעשה, לא. אל תעשה. יש לך את מנהגי הספרדים ומנהגי המקובלים, ואל תשנה. תימני שנוהג כך, בהחלט שימשיך. יש להם על מי לסיים. עוד דבר שאנשים טועים. אני רואה הרבה, לא קשור לתימנים, הרבה שבדרך לניגוב מדברים. ידיים רטובות, דבר עם חבר שלו, תגיד, אז מה אני מיוחד ליל שבת, מה היה כל השבוע? ואז בתוך מעשה המצווה הוא מדבר, זה פשוט שאסור. כל עוד לא יסתיים מעשה המצווה, שזה הניגוב, פשוט שאסור לדבר תוך כדי מצווה. כמו שבאמצע בדיקת חמץ אסור לדבר, מה? אסור, מה פתאום, שום דבר. באמצע המצווה אתה לא יכול לדבר שום דבר. אוקיי? עכשיו, אחרי שהידיים מנוגבות, אז חלק מהתימנים נהגו לדבר ויש להם על מי לסמוך, ורוב עם ישראל נוהג לא לדבר עד המוציא.
תימנים נוהגים לדבר עד המוציא, נכון?
לא נוהגים לדבר, אתה לא.
למה לא?
הבלדי, חלק מהבלדי, לא אתה.
מה, שמורים מדברים
אבל. כן? אם מדברים, יש על מי לסמוך, אבל זה לא מצווה. אין מצווה לנהל את השיחות עכשיו. זה כן, זה כן, זה כן. זה מותר אפילו בין המוציא לטעימה. בסדר? אבל לכתחילה אין עניין לדבר. אז ישתדל, ישתדל לא לדבר. מי שדיבר אז לא טוב. לאשכנזים הספרדים לא טוב אם הוא דיבר. זה לא בסדר. כי המנהג שלהם לא לדבר. כן, זה כן. אתה מפספס מצווה בגלל מנהג. כן, אחרי הניגוב. בסדר? אבל עד הניגוב עדיין צריך לשים לב. מה? איך? כן, עדיין. לא בגלל מנהג כזה אני אפספס דין של עניית המן או משהו כזה.
לא עניית המן. תביא מלח, תביא...
כן, גם זה. צורך הסעודה גם זה. נכון מאוד. כן. לא, גם פה. מים אחרונים, שוב. מים אחרונים יש לי את התכף. תכף לנטילה ברכה, והזכרנו את הסיפור עם הארי הקדוש. נכון? על אחד שכאב לו הכתף. ובא לארי הקדוש, אמר לו, הרב, הכתף יוצאת לי מהמקום מכאבים. אמר לו, אתה לא נזהר בתכף. לכן כואב לך הכתף, אותם אותיות. אתה בין מים האחרונים לברכת המזון מדבר וסיפורים, לכן זה העונש. קבל על עצמך מהיום מים האחרונים ומיד ברכת המזון, לא דברי תורה ולא שום דבר, רק אולי למנצח או לשיר למעלות, מה שממש כל אחד נוהג, ומיד ברכת המזון. בסדר? אז לכן גם אני יפה מאוד לספרדים, הספרדים מאוד מקפידים בדין הזה, שלא מדברים גם. לא מדברים. שוב, מן הדין אנחנו מדברים. מה? כדאי, לא חובה. בסדר? לא מן הדין, אבל כדאי. בסדר? כי סמוך, כי להדחיף את זה, זה מאוד חשוב. להדחיף את זה, זה מאוד חשוב.
איך אתה יכול עוד פעם? בשביל מה? אין לך לא...
כדי לקיים את התכף. לקיים את התכף.
אבל מה, אתה לא...
לקיים את דין תכף, שזה יהיה סמוך.
אבל בנטילה אתה לא עושה כלום כרגע.
לא, אבל...
עשית מים אחרים, אתה לא עושה כלום.
אז כאילו התברר שהיא לא שווה כלום, ועכשיו זאת תהיה סמוכה, שאני אעשה איזושהי נטילה שהיא ממש סמוך לברכת המזון. בסדר? אבל זה לא מן הדין. מן הדין, כל עוד לא כינפתי את הידיים, אני לא חייב לטול שלי.
זה
נכון, נכון. אם אדם יוצא ממקווה, יוצא ממקווה ומיד רוצה לאכול לחם, לא צריך ליטול ידיים.
באמת?
כן. אלא אם כן, הוא בדרך להתלבש, נגע עוד פעם בגוף.
זה אקונומיקה, אבל אין זה אקונומיקה.
מה אקונומיקה?
לא אקונומיקה,
איך קוראים לזה שאתם במים? לא. אז מה? זה טבילה. כיוון שהטבילה מועילה לו, אז מתוך שזה מועיל לכל הגוף, קל וחומר שזה מועיל לידיים. מה?
אין
לי
ליטול ידיים,
אך תמיד כבר. זהו, בגלל המקום אולי. זה, המקום טוען. אבל אם נניח נזהר לא לגוע או משהו כזה, כן. אתה מבין? למשל במעיין ודאי שאתה יכול לעשות את זה. במעיין אתה יכול ליטול, במעיין. למדנו איזה פעם, בכל טיול אני מדבר את הדבר תורה הזה. אשכנזים, אשכנזים על טבילת ידיים ואנחנו על נטילת ידיים. בסדר? אותו דבר. אבל שוב, לא תמיד מותר ליטול ידיים במעיין. מותר ליטול ידיים בנחלים, מותר ליטול ידיים בנחלים... מסיוון והלאה, בערך, מחודש סיוון עד סוכות, שאז רוב המעיינות, רוב הנחלים הם ממי מעיינות, אז מותר. עכשיו למשל אסור. עכשיו, כי עכשיו רוב הנחלים זה זרימה של גשם. בסדר? ומי גשם מתארים כשהם עומדים, לא כשהם זורמים. אבל בקיץ, כשכבר כל השלגים פסקו וכל מי הגשם, אין כלום. כל מה שאתה רואה עכשיו בירדן, באוגוסט, זה זרימה חלשה של מי מעיינות מאזור הצפון. אז מי מעיינות מטהרים גם בזוחלים, זה נקרא.
כי הם עמדו כבר.
נכון, אבל זה גשם שנטהר. זה גשם שכנס פנימה ויצא מאיזושהי נקבע. אז זה מקבל דין יותר טוב ממי גשם. מקווה יש לו דין מסוים. מעיין הוא ברמה יותר גבוהה. שלג זה נקרא, כן, חתחילה לא, דיברנו על זה. לא להכניס את הידיים כאשר השלג כפו.
לא
להכניס? לא. אם אין, מה אם צריך לשאול רב? מקרים מסוימים כן. אבל חתחילה ליטול ידיים בשלג זה לא תקין. לא, אבל זה לא, השאלה אם שזה דין נטילה.
זה לא מים.
זה דין נטילה. לא, זה כן מים מן הדין. שלג.
אמרנו שאפשר לבוא.
אמרנו שאפשר,
אמרנו שלטבול אפשר, אבל אתה לא יכול,
אבל הזכרנו, הזכרנו שדווקא אם הוא ריסק את השלג, לא? לא כשהשלג עדיין כפו, ככה משמע, תראה שם בקופסה, אתה נעיל אותו. אוקיי, טוב, אנחנו מסיימים, מים אחרונים, יפה. הנה, יש שאין נוהגים ליטול מים אחרונים, ואפילו לנוהגים כן, אדם שהוא איסטניס ורגיל ליטול ידיו אחרי הסעודה, לדידי אהבו ידיים מזוהמות וצריך ליטול ידיו קודם ברכת המזון. בסדר? הלאה, אני עובר. לכן תכלס להלכה ולמעשה, רבותיי, תשתדלו להיזהר מאוד בדין הזה. יהיה לכם ברכה והצלחה. עזרת השם, אני מברך אתכם, כמו כל... בסדר? כי באמת הדין הזה הוא דין שמה שנקרא מת מצווה. זה אחד מהדינים שאנשים מזלזלים בהם. תבין, יש אנשים שרגילים ללמוד הלכה ממה שהם רואים. הוא רואה מפה, משם מלקט מה שהוא רואה. מה עם האחרונים? ראיתי שלא נזהר. יאללה, לא נזהר. לא ברר לעצמו, לא בדק אם זה רציני או לא. והדבר הזה הוא רציני מאוד. לספרדים אין שום יותר לא ליטול. לאשכנזים יש מי ש... ולכתחילה גם אשכנזים שיתלו. יש מנהג אצל האשכנזיות לא ליטול. יש בין אשכנזים שנהגו שאישה לא נוטלת. נו, יש מקרים על מי לסמוך. אבל לכתחילה כל איש ואישה...
גם בנות?
כן. אז זה נובע מנהגי... אתם אשכנזים באיזשהו צד? אז לא. לאשכנזים, לספרדיות אין. בסדר? הוא כנראה נבע משהו, למד אצל מאשכנזי או משהו כזה. אצל האשכנזים יש את המנהג הזה. גם, יש כאלה אמרו שהוא לא מן המובחר. בסדר? הרי הדין הזה הוא לא מצוות עשה שהזמן גרמה ולא כלום. אז למה לחלק בין איש לאישה? אבל יש מנהג כזה אצל האשכנזיות. כמו שיש איזשהו מנהג אשכנזי בירושלים שנשים לא צמות. בארבעת הצמות. יש כזה מנהג. שנשים צמות כיפור ותשעה באב. אבל יש כזה מנהג. אז למה? אז הרב אוירבך זצ"ל פעם מסביר את זה. הוא אמר, או שהיא מעוברת, או שהיא מעוברת ואז היא פתורה, או שהיא מניקה ואז היא פתורה, ואם היא לא זה ולא זה, אז היא בטוח חולה, לכן היא פתורה. כן? ככה הוא הסביר, הליץ בעד המנהג שנהגו בירושלים, שאישה לא צמה, אבל חתחילה, אישה מחויבת בתענית אסתר, בצום גדליה, כל הדברים האלה, אלא אם כן, היא חולה, מעוברת, מניקה, אבל אם היא לא, הגברת בת 45, לא בהיריון, לא כלום, לא שום דבר. והיא בריאה ושלמה, שום בעיה, לא זקנה. תליה, קחי אותו הביתה. כבר פסק הגשם?
הרב, בהיריון, כל הזמן כאילו לא שמה?
לא, חצי מכיפור, תשעה באב וכיפור.
אבל רק בסוף?
לא, גם בהתחלה.
תשעה באב
מעוברת מטענה ומשלימה, אבל שתלך לרב. יש מקרים? יש מקרים שרב מתיר בתשעה באב ואפילו בכיפור.
לא, הרב יעקב יוסף לכולם.
מה?
הוא לא, בלי לדבר איתה.
שמה?
תשעה באב לא לצום?
באופן כללי? בסדר, יש כאלה. אני מכיר, הרב נבנצל גם בכיפור אומר למניקה לא לצום.
אז הרב עובדיה, שמעתי שאומר שכן לצום.
כי שולחן ערוך כתוב לצום. רק פה בקלות, גם הרב אליהו פעם, חבר שלי פה שאל אותו, אשתו לידה 10 ימים קודם, אומר שלא תצום. למרות שבהלכה כתוב לצום. עוד 7 ימים, 3 ימים ראשונים לא, אבל פה עבר 10 ימים, אומרים היא חלשה שתוכל. אז לשאול רב, כי ההלכה אומרת בכיפור ותשעה באב לצום, לכן לשאול רב. כן. כי אתה נוטל רביעית בבת אחת על כל יד. פעם היו נוטלים חצי רביעית ועוד חצי. ואז החצי רביעית... ואז החצי רביעית הראשון נטמע כי הוא נגע ביד. היה ספל קטן, נוטלים חצי רביעית, המים נטמעים, אתה מקשיב? והחצי השני מטהר את המים הראשונים שנפלו. בימינו הפוסקים קודם תשפוך רביעית בבת אחת, ואז סגר את העניין. ואז תרצה אחר כך תעשה כמו שאתה רגיל. תעשה את הראשונה טוב, אחת, גדולה עכשיו עוד 2, או עוד 1 מה שאתה נוהג. ואז גם פה על יד שמאל, 1 גדולה מכל הכיוונים, ואז עוד 2. בסדר? אבל שמן הדין נטלת רביעית בבת אחת, פתרת 80% מהבעיות של הנטילה. נטלה היום זה 800 סיסי בערך.
איך נטלות, רק עליהם, מה נטלות, נטלה, הכל זה, הכל מה, ואתה אומר, זה ואתה יכול ליטול.
נכון, לא צריך להגזים יותר מדי, יש עניין ליטול הרבה, כי הגמרא אומרת, אנא משאי מלוח אופני מיה, ויביאו לי מלוח אופני תבוטה מן שמיה. יש פה ברכה, הגמרא אומרת לך ברכה, לא בבות ולא חיטים אדומים. יש לך ברכה מהשף, שאם אתה נוטל ידיים בשפע, יהיה לך ברכה ופרנסה. אז עכשיו, לא צריך עכשיו במיוחד בבית של חבר שלך גלון, נוטל יד. תבין? אבל בנטלה, הנטלות הרגילות, הן מסודרות באופן הזה, שהן מספיקות לשתי ידיים בשפע. אמרתי, מן הדין, אחת, שתיים. זה מן הדין. על פי המנהג האשכנזים, אחת, שתיים, אחת, שתיים. מנהג הספרדים, אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש. כן, מנהג אשכנזים, שתיים על כל יד. לא ראית אשכנזים? אחת, שתיים, אחת, שתיים. על פי הספרדים.
על איזה מטילה אתה מדבר?
שהראשונה. מה עם אחרונים? לא חובה כלי. מה עם אחרונים? אני לא חייב כלי. אני יכול לגשת לברז? ככה, וזה הכל. גם לא הרבה ולא... שנייה, שנייה, מאור. מאור התחיל משהו, כן. איך? סום מזרס את הלידה. במוצאי יום כיפור, במוצאי יום כיפור כמעט אשתי שמו אותה במסדרון. אני השתוללתי מזה. היו יולדות במסדרון, זה חוסר צניעות זה. אין! אין! כולם יולדות, אתה רואה, החדרים מלאים, אתה רואה, אתה לא נעים לך, אתה הולך לבקר את אשתך, ויולדת שוכבת במסדרון. אין, ככה. למה, הצום מזרז, בתי חולים מפוצצים במוצאי יום כיפור.
יולדת,
יולדת? לא, לא משנה, אישה שוכבת. אישה שוכבת במסדרון של בית חולים. מה? למה? מה אכפת לי? אם היא בסוף תשיעי, תזרז את זה, זה לא סכנה. אז תלוי, אמרתי, לשאול רב. תמיד לשאול רב. אמרתי, אפילו מניקה, רב התיר אפילו מניקה, שרק החלב שלה אולי טיפה ייפגם. הרי ברגע שהיא לא אוכלת, הגוף שלה לא מייצר חלב, ומה הבעיה? יש מטרנה. זה לא יום קריטי כמו פעם. פעם מי שאין לו לינוק מת. בימינו יש מטרנה. אלא מה? זה לא אוכל מובחר כמו הנקה. אז אפילו על זה הרב נבן צל מתיר...
דניאל אמר שילד שנגמר לא יכול לחזור
לנוח. נכון, נכון, נכון.
לא,
אם, כן, יומיים או שלושה או משהו. כן, מישהו רצה, מה יפר? בסדר, אוקיי, בסדר? כן.
הצורה של נטילת הזה מעכבת?
מה?
אם אני נותן...
ראשונו באחרונים. לא מעכב, לא. לא, לא מעכב. לא, אבל שוב, אם אתה בבוקר נהג לעשות חפלאפ כזה, זה לא טוב. לפעמים את הסירוגים עושים ככה ולא הגיע לכל היד. לכן המלצתי תמיד שבמים ראשונים נטילה שפיכה אחת רצינית סובב את היד שיגיע מכל הכיוונים רביעית בבת אחת על זה. אחר כך אתה רוצה על פי הסוד, על פי גימטריה 36 כמניין למדבר צדיקים, מה שאתה רוצה.
בבוקר יש עניין ממש כי זה מה שמצא
עיקרון. אמרתי, אז אמרתי, על פי בבוקר ודאי שיש עניין, אני מדבר על הסעודה. אבל לפעמים כדי לצאת ידי חובת הבוקר, אז אנשים עושים ככה. ואז לא הגיע בבת אחת שפיכה על כל אחד.
לא, אבל אם בסעודה אני רוצה לסעודה,
תודה רבה.
בסדר,
אני מגפה.
אלה תימנים לא עושים מסעודה.
אני בשמח, אחר כך מה יקרה? אין צורך. אבל יצאת, ודאי שיצאת. הרי כמו שאמרתי לו, אפילו אם עשית אחת אחת יצאת. אתה בחומר ועשת שלוש שלוש. רק שהראשונה על כל יד תהיה רצינית. מה לא נותנים? מה הם אחרונים? אף על פי כן.
לא, מה הם בבוקר? איך
הם אוכל אצלם ידיים? זה בעיה קטנה. בעיה גדולה, אוכל שהם מכינים. זה הבעיה. ליטול יד, לגול, ללחוץ יד למי שלא נטל ידיים, לא בגדים. האוכל שהוא מכין לא טוב.
אם הוא נוטל ידיים, אבל בשירותים. נו.
אם הוא שופט ידיים.
נו.
אם הוא שופט
ידיים בלי הקפה.
בלי כלי.
לא טוב, לא טוב, אבל זה מה יש. האוכל לא נעשה. האוכל לא נעשה. לא נאכול, לא, לא, אוכל לא נעשה. לא, לא, אוכל לא נעשה גם אז. זה לא תקין, אבל כן טוב, כן, כן. לכתחילה לא, אבל אם זה משפחה וכל זה שאתה לא יכול לנו. לא, לא חובה. אם האדם שלך... מה? לא, לא, אם נטל את הידיים, אז מה אם נגע בך משהו? מן הדין. יכול להיות, יש פה עניין, אבל לא דין. לא מן הדין אני חושב. כן, פאר. תודה רבה. לא, לא, פר, פר, פר רצה. כן. ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. יפה. אז מה שאתה עושה, תיטול ידיים איך שאתה קם, כדי לחשוש לזוהר שאסור לגוע בכל המקומות, ומיד ליטול להסיר את הרוח רעה. אל תברך על הנטילה הזאת. לא, כי עוד שנייה אתה נכנס לשירותים מטמא את הידיים. בשביל מה ברכת? ברכה שחלה לשנייה? לא, אז תיטול ידיים, כנס לשירותים, גמור את כל העיסוקים שלך, ללבש, נעליים, הכל, מוכן לתפילה, אז תכניס את זה לראש. לא כדאי. יש דעות שכן, זה לא לבטלה. אבל יש אומרים, אם אני נוטל ומיד צריך לשירותים, ורק נטלתי כדי לחשוש למה שאמרנו, איך אני עכשיו אגע בשירותים בנקבים שלי כל זה בנטילה. לכן אני נוטל בלי לברך, נכנס, ואז כשאני מטהר את עצמי סופית מברך.
אז אני קודם לך שירותים, אחר כך נוטל ידיים.
אבל אז אתה מפסיד. אבל אז אתה מפסיד את המעלה שאמרנו.
מה?
שליטול מיד כשקמים. כדי לא לגוע בגוף ולא להשוד את התאומה, אבל כן, זו חסידות שנוהגים אותה. המנהג כך, אתה מבין?
אם אני אומר שאני
כן, אם אתה משם מתארגן לבית כנסת, בסדר. אבל מי אתה נוגע גם בנעליים?
נו, אחרי זה אני מתלבש, נכנס לשירותים, ורק אחרי זה אני נטול עם השרתה.
נטילה ראשונה?
לא, נטילה שנייה.
אז מה, אז למה ברכת על הנטילה הראשונה?
כי רגע קמתי.
אז אני אומר, יש לך על מי לסמוך, אבל אני חושב שהיותר טוב זה כמו שאמרתי. כי שוב, לברך ומיד להיכנס לשירותים או לגוע בידיים. תול ידיים בלי לברך, סגור את העניין, ואז לפני שאתה יוצא, תול ידיים ותברך. בסדר? כן. אז אתה חששת, אתה אומר נכון, לדעת הזוהר. אבל מכיוון שיש לנו עוד טעמים של הכנה לתפילה וידיים עסקניות וכו', וזו תקנה שאמרו אותה רק לפני שחרית, אז לכן אני נוטל בנטילה לפני שחרית. לא, אבל מיד אחר כך אני מתמיד עוד פעם. אז אמרתי, יש... אז יש גם את הפשט וגם את הסוד. אז אמרתי, יש על מי לסמוך גם במה שאתם עושים וגם במה שאני עושה. בסדר? גם במה שאתה עושה יש על מי לסמוך. אני חושב שמה שאני אמרתי, אני חושב. לא אמרתי לא נכון, כי ראיתי את זה בפוסקים, אבל ראיתי שפקפקו בגלל מה שאמרנו. הוא נוטל ומיד צריך לשירותים, שמה ברך?
אני לא בטוח, לא תמיד זה הולך לשירותים.
אז לא, תקצור, תקצור.
לפי מה שאתה אומר, אז רגע, אז הוא נוטל ידיים, נכנס לשירותים, מתלבש, ואז הוא נוטל ידיים עוד פעם?
כן.
ומה הוא מברך?
נטילת ידיים.
ומה עם אשר עצר?
ואז ישר, אשר יצר ברכות השחר, מה שצריך. לא, אמרתי שלא, לא שתי ברכות, בשום אופן לא שתי ברכות, אל תנדיר. נוטל, לא מברך, שירותים, מתלבש, מתארגן, נועל נעליים, מוכן לתפילה, נטילה וברכה.
איזה ברכה?
נטילת ידיים. אחר כך, כשאתה מוכן. אתה רוצה לברך אותה קודם, מיד כשיצאת מהשירותים? אין בעיה, אין בעיה.
אתה רוצה לחזור את הידיים? אתה לפי מה שאתה אומר
יש נטילה
אחת אחרי שאני מוגע, נכון?
נכון.
ומה אני
מברך עליה? נכון.
מה עם
השיר הזה? אחר כך, בבית כנסת. בבית כנסת או מיד בבית.
אבל
לא, מברך עליה. למה? עוד פעם. אתה רוצה, אז אני מה שמעתי, אתה יכול, יש עוד פתרון. אתה יכול איך שאתה יוצא מהשירותים עדר עם הפיג'אמה. אתה גם יכול. כן?
פיג'אמה?
לשטוף את הידיים. בשביל לברך השיר הצער לא צריך נטילת ידיים. לשטוף את הידיים. ואז לברך אשר יצא. ואז להתלבש, להתארגן, ליטול ידיים, לברך על הנטילה, לקחת את התפילין ולרקת.
רגע,
הרב,
איך אני אבוא לברך על
נטילה?
יש עוד הטעמים הפשטנים. הטעמים הפשטנים הם מכנה לתפילה. כיוון שאתה עוד מעט עומד להתפלל, אז לכן זה גם בסדר. זה גם כי נקרא שאתה
צריך. אבל לא מברכים על נטילה של הכנה לתפילה.
אבל שחרית כן, זה החידוש. זה חלק מהראשונים. בגלל שידיים עסקניות ועכשיו אתה הולך להתפלל על מכוח זה.
אבל כבר נטלתי ועדיין שלי כבר לא
עושים. אבל עד היית בשירותים, נגעת עכשיו בנעליים ובשירותים וכו'.
אבל החשירותים לא
מבחים. בסדר, אבל מצד ההכנה לתפילה אז כן. מצד ההכנה לתפילה כן, כי הטעם של הזוהר הוא טעם אחד. אבל יש עוד טעמים על פי הפשט. בסדר? אז אני אומר, גם מה שאתם עושים זה לא ברכה לבטלה. אוקיי? גם ליטול ולברך בהתחלה. נראה לי פחות טוב, כי אתה מיד אחרי זה מטמא את הידיים עוד פעם. אוקיי? טוב רבותיי, נחמד וטוב. כל טוב חברים, יישר כוח.
אה? הספקנו
סימן שלם. כל דיני מים האחרונים, ברוך השם. פלוס מצרים, פלוס לא יודע מה, הים הגדול.
איפה הראשון? 30.
כי צדיק אתה, בצדק בדרך.